הרחק מהעין ובין הגלים, פועלים האנשים שמגנים על הגבול הבלתי נראה של ישראל. זהו עלינו לים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם הסיפורים, התפקידים ועולמות של חיל הים. אני אילה אביבי, ובכל פרק נצלול ביחד לעומק של תפקיד אחר. נגלה מה באמת קורה על הסיפון, בעומק הים וביחידות הסודיות ביותר. נכיר את האנשים שמובילים, מתפעלים, מנווטים, וגם את הדרך אליהם. תהליך המיון, האתגרים והלב של מי שבחו בים. בפרק הזה נצלול אל העולם הסודי של שייטת 7, שייטת הצוללות. המקום שבו כל משימה נעלמת מתחת למים, והגבולות בין מציאות לדמיון מתשתשים. שייטת הצוללות היא אחד הסודות השמורים יותר בצהל, עם לוחמים שמבצעים משימות קריטיות במעמקי הים, הרחק מעין הציבור. איך נראית ההכשרה בשייטת, ולמה היא נחשבת לאחת הקשות בצהל? מה קרה לצוללת הכי דקר המפורסמת? הצטרפו אליי לצלילה לעומק, אל מאחורי הקלעים של יחידה שלא מדברת הרבה, אבל עושה המון. אז יאללה, תשים בסנפירים, ובואו נצא לצלול. שייטת 7 היא שייטת הצוללות של חיל הים. היא הוקמה בתחילת שנות ה-50, בתקופה שבה מדינת ישראל עדיין מססה את כוחותי הצבאים, וחיפשה דרכים ליצור יתרון איכותי מול אויביה. כבר מראשית דרכה, הוגדרה היחידה כיחידה מסווגת וחשאית. כזו שפועלת הרחק מאור הזרקורים ומבצעת משימות שהרוב המוחלט שלהן לא מתפרסמות לציבור גם שנים לאחר ביצוען. הצוללות הראשונות של חיל הים נרכשו מבריטניה והיוו את הבסיס להקמת היחידה. לצד בניית היכולת הטכנולוגית, הוא שם דגש חזק על פיתוח תרבות מבצעית ייחודית, משמעת גבוהה, אחריות אישית ועבודת צוות אדוקה, מתוך הבנה שהפעלת צוללת מחייבת אמון מוחלט בין אנשי הצוות ותפקוד מדויק בתנאים של סגירות, בידוד ולחץ מתמשך. לאורך השנים, השתתפה השייטת במגוון רחב של משימות ומבצעים ביטחוניים, אשר בשל אופיים הרגיש נותרו מסווגים עד היום. ידוע כי היחידה ממלא תפקיד מרכזי באיסוף מודיעין ימי, בפעולות הרתעה ובבניית עומק אסטרטגי למדינת ישראל. יכולת שפועלת בשקט מוחלט, אך בעלת השפעה רחבה. במהלך העשורים הבאים, עברה היחידה תהליכי התעצמות ושדרוג משמעותיים. צי הצוללות התחדש, מערכות הלחימה והשליטה התקדמו, והיכולת לפעול לאורך זמן ובמרחקים גדולים השתפרה באופן דרמטי. במקביל, גם מסלול ההכשרה והפיקוד הותאמו לסטנדרטים הגבוהים של יחידה מסווגת, תוך הקפדה על סינון קפדני ושמירה אדוקה על ביטחון המידע. כיום היא נחשבת לאחת מיחידות הצוללות המתקדמות בעולם, ומהווה מרכיב מרכזי בתפיסת הביטחון של ישראל. למרות שמרבית פעולותיה נסתרות מעין הציבור, תרומתה לביטחון הלאומי נחשבת משמעותית וקריטית. שייטת 7 פועלת מתחת לפני הים וגם מתחת לרדאר הציבורי. ההיסטוריה שלה נכתבת בשקט, בדיסקרטיות מוחלטת. והיא מייצגת כוח אסטרטגי שפועל הרחק מהכותרות, אך בלב העשייה הביטחונית של מדינת ישראל. המיונים לשייטת 7 בנויים כך שהם בוחנים לא רק מי חזק או מי חכם יותר, אלא בעיקר מי מתאים לחיים ולשירות בתוך צוללת, סביבה סגורה, מבודדת ולחוצה, שבה כל טעות קטנה עלולה להיות מאוד קריטית. אצל חלק מהמועמדים, התהליך מתחיל כבר ביום סערות. אמנם יום הסערות מזוהה בעיקר עם יחידות הקומנדו, אבל במהלכו מאתרים מועמדים עם נתונים גבוהים. חוסן מנטלי ויכולות תפקוד תחת לחץ. מועמדים שיכולים להיות מופנים בהמשך גם למסלולים מובחרים אחרים, כולל שייטת 7. ביום הזה נבחנים כושר גופני בסיסי, נחישות, התמדה, ויכולת להמשיך גם כשקשה. לאחר מכן, או במסלול מקביל, מגיעים מיוני חיל הים. זהו השלב המרכזי בתהליך, והוא כולל סדרת מבחנים פסיכוטכניים מתקדמים, שבודקים חשיבה לוגית, תפיסה טכנית, יכולת למידה מהירה, ריכוז ועבודה תחת עומס. בשלב הזה, מחפשים מועמדים עם פוטנציאל לתפעול מערכות מורכבות ויכולת להבין תהליכים טכניים לעומק. במקביל למבחנים, מתקיימים רעיונות אישיים ופסיכולוגיים, שנחשבים לאחד החלקים החשובים ביותר במיון. הרעיונות בוחנים יציבות נפשית, בגרות אישית, התמודדות עם לחץ, יחסים בצוות קטן וסגור, ויכולת לשרת לאורך זמן בתנאים של בדידות, סגירות ואחריות גבוהה. בשייטת 7 מחפשים אנשים רגועים, מחושבים, כאלה שיודעים לעבוד בשקט ולשים את הצוות לפני האגו. לאחר מכן, עוברים המועמדים בדיקות רפואיות קפדניות במיוחד. בדיקות מעבר לסטנדרט הצהלי הרגיל. נבדקות מערכות כמו שמיעה, ראייה, לב, ריאות ומערכות נשימה, וכן היכולת לעמוד בתנאים פיזיים ונפשיים ייחודיים לשירות בצוללות. פרופיל רפואי גבוה ובריאות מצוינת הם תנאי סף. בחלק מהמקרים מתקיים גם גיבוש או יום עיון ייעודי, הכולל משימות קבוצתיות, תרגילי חשיבה ולעיתים מאמץ פיזי מתון. הדגש כאן הוא לא על כוח או מהירות, אלא על שיתוף פעולה, אחריות. תקשורת בין אישית ויכולת לקבל החלטות בתוך קבוצה קטנה. רק לאחר מעבר כל השלבים האלה, מתקבלים המועמדים למסלול ההכשרה של שייטת 7. מסלול ארוך, מקצועי ותובעני, שמכשיר את אנשי הצוות לחיים ולפעילות בתוך צוללת, הרחק מהעין הציבורית, אבל בלב העשייה הביטחונית של מדינת ישראל. קורס הצוללן נמשך כ-14 חודשים, ובמהלכו נמצאים החניכים תחת פיקוח קפדני והליך סינון מתמשך. הקורס מחולק לשני שלבים עיקריים, השלב הבסיסי והשלב היהודי. השלב הבסיסי נמשך כ-26 שבועות ומתמקד בעיצוב דמותו של הלוחם הצוללן, תוך שילוב של מאמץ פיזי מתמשך, משמעת גבוהה ולימודי יסוד על מערכת הצוללות, כולל סדרת ימים אינטנסיבית. השלב היהודי, שאורכו גם כן 26 שבועות, כולל חלוקה למגמות בהתאם למחלקות בצוללות, לימודים מקצועיים מעמיקים והצטרפות להפלגות מבצעיות עם צוותים. בסיום הקורס, מוסמכים הבוגרים לתפקידי מפתח בצוללת ומשתלבים באופן מלא בצוות הלוחם. על מנת להתקבל אל הקורס, אתם נדרשים לפרופיל 82 ומעלה ודפר לפחות 60.
ברגע מסוים ניתק הקשר ומאז לא שמענו שום דבר.
בתשעה בינואר 1968 יצאה הצוללת דקה מנמל פורצמוף שבאנגליה לעבר נמל חיפה. על הצוללת היו 69 אנשי צוות.
כל המקרה של דקה הוא בשבילנו תעלומה.
הצוללת דקה שנעלמה בנסיבות מסתוריות.
צוללת דקה
נמצאה בעומק של כ-3,000 מטרים בין קריטים לקפריסין, הנתיב המקורי שבו הייתה אמורה לעבור.
נמצאה בעומק הים על נתיב הפלגתה המקורי.
או שמה התרחש נס, ומישהו באיזשהו מקום יתגלה בחיים.
הצוללת דקר, אחת הצוללות המפורסמות והחידתיות ביותר בהיסטוריה של חיל הים הישראלי. היא נעלמה באורח מפתיע וטרגי ב-24 בינואר 1968. מאז אותה שעה, הסיפור שלה הפך למוקד של חיפושים, תיאוריות ואמונה חזקה שהצוללת נבלה במצולות הים, יחד עם 69 אנשי צוות, צעירים, מאומנים ומסורים, שחלמו על הגנת מדינת ישראל מהים. הצוללת דקר יצאה ממשהו שגרתי, משימה רגילה שמיועדת להחזיר את הצוללת לבסיס אחרי סבב של סריקות ותרגולים, כאשר במקביל הוחלט לשלוח את הצוללת לחקור את הים הפתוח. דיווח המיקום האחרון של הצוללת היה בשעה 6 בבוקר, מדרום לקצה המזרחי של קריטים, והשדר האחרון התקבל ממנה 18 שעות מאוחר יותר, ועדיין לא היה שום סימן מחשיד. אולם, לאחר מספר ימים, משהו קרה שגרם לכולנו להבין את עומק הסכנה. הקשר עם הצוללת נותק. לא הייתה שום התראה מוקדמת, לא טלגרמה ולא שום התראה מצוות הצוללת. רק שקט מוחלט. במשך 6 ימים לא התקבל שום מסר. בתוך זמן קצר, חיל הים הישראלי הבין שעומד מול תעלומה. צוללת אחת, 69 חיילים טובים, ומדינה שלמה תוהה מה קרה. לאחר שהוכרז על העלמות הצוללת, החלה מערכה אינטנסיבית של חיפושים. חיל הים, חיל האוויר, וצבאות זרים גויסו למציאת הצוללת. אך הממצאים היו חסרים. ימים ארוכים עברו, וכל חיפוש לא הצליח לאתר שום רמז למיקומה של דקר. כל העיניים של כל עם ישראל היו נעוצות במרחב הימי, אך הים, באופן אכזרי, שמר את סודותיו. הסיבות לטביעת דקר לא הובהרו באופן מוחלט. האם זו הייתה תקלה טכנית? האם זו הייתה טעות אנוש? אולי חישוב שגוי? היו שמועות, תיאוריות ואפילו השערות שבשלב מסוים אף חששו שמא מדובר במעשה חבלה, אך התשובות לא הגיעו לעולם. עם הזמן, הגרסה שבה הייתה כי דקר ככל הנראה פגע במצוק תת ימי, דבר שגרם לנזילת מים פנימית, והתוצאה, הצוללת נשטפה במצולות והייתה את כל המאמצים להביא את אנשי הצוות בחזרה לפני השטח. למרות כל החיפושים, הצוללת לא נתגלתה, עד שכ-30 שנה לאחר מכן, ב-1999, עלתה הצוללת דקר סוף סוף מהמעמקים. לא בחזרה אל העולם, אלא כקבר ימי שמאחסן את סיפורם של 69 חיילים בעומק של כ-3,000 מטרים במצולות הים התיכון. המקום בו הם מצאו את מותם. ההשלכות של האסון היו עמוקות. לא רק עבור משפחות הנופלים, אלא עבור כל מערכת הביטחון הישראלי. חיל הים עבר שינויים דרמטיים בעקבות האירוע. החיפושים אחרי דקר יצרו את הצורך בטכנולוגיות חדשות ושיטות מתקדמות לגילוי צוללות, קשרים בזמן אמת, והערכות לדרכים מהירות ומדויקות יותר, בהן ניתן יהיה לאתר כלי שיט שנמצא במצוקה. התביעה לא הייתה רק אירוע טרגי. היא שינתה את הדרך בחיל הים התייחס לצוללות ולביטחונן. מאז, כל שטת הצוללות הפכה להיות לא רק מגן על המולדת, אלא גם מערכת מורכבת של אמצעי תקשורת, בקרה ויכולות חיפוש והצלה. הצוללת דקר הפכה לא רק לתעלומה בלתי נפטרת, אלא גם לזיכרון בלתי ניתן למחיקה בלבבות כל אזרחי ישראל. המילים זיכרון עולם אינן מספיקות. הים לא סיפר את סיפורם של 69 אנשי הצוות, אבל הים גם לא שכח אותם. הם נותרו נצחיים. את הימים הם לא ראו. אך לבבות ישראלים לעולם לא שכחו. וזה כל מה שיש לנו להיום. אני אילה אביבי, ותודה שהצטרפתם אליי, ונתתם לי להוביל אתכם לתוך העולם המרתק של חיל הים, עם סיפורים, גיבורים ותגליות שלא תמיד שומעים עליהם. התוכנית תופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן הכל יבנה הסקטים. עד הפעם הבאה. שייט בטוח וים שקט.